אנחנו עם השר דודי אמסלם, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב לך אבי ולעם ישראל ולמאזינים וחודש טוב ומבורך.
חודש טוב, חצי שנה למלחמה, ואני שואל אותך כשר בכיר בממשלה, כמי שמכיר, מעורב בדיונים, השאלות ששואלים האזרחים, איך יוצאים מחאן יונס, נראה שעוצרים את המלחמה, אתה יודע, אנשים שלא באמת מבינים ולא היו בעזה חצי שעה, אבל כך זה נראה מבחוץ. אני שואל אותך איך אתה מרגיש.
אני מרגיש בסדר גמור, אני אומר בגדול, ראש הממשלה אמר את זה בפיר, ובכל כלי התקשורת, אנחנו ניכנס לרפיח ונחסל את ארבעת הגדודים, ולכן כרגע צהל עובד כדי לממש את החלטת הממשלה. דרך אגב, זאת היא החלטת הקבינט. עכשיו, כן. בדרג הצבאי צריך לתרגם אותה הלכה למעשה, ולבצע את מה שהקבינט הנחה אותו, הקבינט המדיני ביטחוני, וזה מה שיקרה.
המסע ומתן לשחרור החטופים, בוא נקרא לזה במילים שלנו, הוא תרגיל משיכת זמן של סינואר, תרגיל מוצלח.
בעיקרון, תראה, כרגע אנחנו מדברים בינינו לבין עצמנו, וסינואר עושה מה שהוא רוצה, הוא רוצה למשוך את הזמן. הזמן הוא פקטור חשוב לא מאוד. הוא רוצה שצהל יצא מעזה, ואחרי זה בכלל, אם תשלח לנו כמה חטופים, אולי אנחנו נשמח, זה כל הסיפור פה. לכן אני בעמדה להמשיך את הלחץ הצבאי, ואני מאמין שאם אנחנו רוצים את כל החטופים, אנחנו חייבים להמשיך את הלחץ הצבאי על סינואר עד הסוף. ואז יש סיכוי שנקבל את החטופים אלינו כולם. אני דרך אגב אומר את זה באופן חד משמעי, אני אומר את זה בקבינט, אני אומר את זה גם כאן לעם ישראל, אני מתנגד באופן חד משמעי לפיצול העסקה שיבואו חלק כן וחלק לא. מי שאנחנו בעצם, אני טוען, מי שלא יבוא עכשיו, לא יבוא אחר.
לא יבוא.
כן.
כן. או יבוא עוד שנתיים אחרי.
זה לא אתי, בוודאי. כן. לא, אני חושב, לכן צריך להבין, זה לא מצב סטטי. זה לא מצב שאתה משחרר 40 עכשיו ומשאיר את המצב של האחרים כפי שהוא היום. להפך, אם אתה משאיר שם את החיילים וכולי, אתה מטביע אותם עוד יותר עמוק לתוך, אתה מכניס אותם לקרקע הרבה יותר עמוק. זה מה שצריך לשחרר אותם. דרך אגב, גם העולם, הם יגידו זה שבועים, שבועים של צהל, מה הבעיה? ולכן וגם... אני חושב שיש כאן שאלה אתית מוסרית מהמדרגה הראשונה, ולכן מדינת ישראל צריכה לקבל, קיבלה החלטה שאחד ממשימות המלחמה זה להחזיר את כל החטופים, את כולם ביחד, את כולם. ולכן העסקה הראשונה, גם בעיתוי שלה וגם בוודאי בקטע ההומניטרי אז הייתה נכונה. היום לדעתי, כדי להביא את כולם, חייבים להמשיך עד הסוף, ללחוץ את החמאס, ללחוץ את העולם, ולא לצאת מעזה בלי שכל החטופים יצאנו ביד.
הוא כבר ממהר לומר ש-40 חטופים הוא לא יודע להחזיר, הוא לא יודע איפה הם בכלל. כלומר, הוא מנסה מראש להרגיל אותנו, את העולם כולו, לזה שהוא לא הבעל הבית שם.
בוודאי, בגלל שיש כאוס עצום גם אצלהם, והם משקרים, וסינואר לא מעניין אותו, לא שחרור, לא החלופייה בעזה, לא מעניין אותו כלום, מעניין אותו שרידות שלו האישית ושרידות החמאס. זה מה שמעניין אותו, ולכן הוא דורש מצהל לצאת מעזה, והוא דורש בעצם להחזיר את כולם לצפון, ואחרי זה הוא ינהל איתך עסקה לחטופים. דרך אגב, גלעד שליט היה אצלו שנים, הוא יכל להיכנס לעסקה במהירות, תוך שבוע, שבועיים, אלא בגלל, אין לו עניין לשכח, בוודאי לא חיילים. חיילים צעירים, דרך אגב.
מעלה עוד ועוד את המחיר, ומושך זמן, והלחץ העולמי עלינו גובר.
לכן פה ממשיכים מה שנקרא כל מיני אנשים לבוא ולהתכתש ולריב בינינו לבין עצמנו, כאילו בכלל יש איזה משהו על השולחן, ובוודאי ובוודאי, זו לא הדרך להחזיר את החטופים. אני אומר את זה לא
חשוב. אתה יודע, אני שואל אותך, לא רק כחבר בכיר בליכוד, כאיש ימין, כמי שמשמיע את כל העם, גם שזה לא תמיד הכי פופולרי, איך יצא מצב שהימין, אתה יודע, לא היה מעורב בסיפור הזה של החטופים? יש צד אחד שהשתלט על השיח, השתלט על הסיפור הזה, אנחנו רואים את ההפגנות, היה שם וקום, הצד השני לא הגיע.
זה לא עניין של הגיע, יש פה מה שנקרא הפרות סדר המוניות ואי לגיטימציה לממשלה נבחרת כבר עוד מעט שנתיים. ואיך אמרתי, והיועצת המשפטית מסתרקת. יש פה הפרות סדר המוניות, יש פה, איך אמרתי, יש פה מיני הפיכה כבר שנתיים. מה השאלה? מה חדש היום? אני חשבתי שאחרי השביעי באוקטובר נרגעו קצת, אבל כנראה שזה לא המצב.
טוב, צריך לומר שגם לא כל המשפחות החטופים נמצאות בכל השיח הזה, ולא כולם, יש מלא כאלה שההפך, טוענות שההפגנות וכל השיח הזה הופך את העניין לפוליטי.
סוגיית החטופים היא סוגיה ערכית מוסרית, ויש מה שנקרא אחריות מלאה לממשלת ישראל ומדינת ישראל בצהל להחזיר את כולם הביתה. זאת לא השאלה, זה לא שאלה של ימין או שמאל. לכן הם מערבבים את זה, הם מפגינים מהבוקר עד הלילה, כאילו זה משנה משהו למישהו. הרי בסוף אנחנו רוצים להחזיר את החטופים, וחייבים להחזיר את החטופים, את כולם הביתה, וכמה שיותר מהר, מה השאלה בכלל? אין לי מושג על מה הם מפגינים. לכן אני אומר, הם מפגינים בעיקר כדי ליצור חוסר לגיטימציה לממשלה, ולהפיל את הממשלה, זה כל הסיפור שלהם. איך אמר גנץ, בוא תסכמו איתי עכשיו על הפעלת הממשלה, על הבחירות, ואנחנו נסתדר על הכל, על חוק הגיוס, על מה שאתם רוצים, רק בוא נביא בחירות.
תודה, אם הייתי משמיע לך את ההקלטה של הדברים שאתה אומר עכשיו, בשמיני לאוקטובר, והייתי אומר לך, שר אמסלם, בוא תרך תשמע בעוד חצי שנה, מדבר על חטופים, על זה שהמלחמה תימשך, לא ייבהל, יחסלו את החמאס. אתה יודע, יש פער בין מה שציפינו, שיצאנו לדרך, בדרמה הגדולה של אחרי השביעי באוקטובר, לבין מה שקורה, תחושת דשטוש כזו.
טוב, אני רוצה להגיד לך משהו, אבי, תראה, המלחמה בעזה היא מלחמה שמעולם מדינת ישראל לא נלחמה מלחמה מהסוג הזה. צריך להבין, צהל יש לו הישגים בלתי נתפסים, ואני אומר לך, עוד צבאות העולם עוד ילמדו עוד הרבה שנים מה צהל עשה בעזה. גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע באופן סימולטני. להילחם במנהרות, דרך אגב, אני לא מכיר צבא בעולם שנלחם במנהרות בהיקפים מהסוג הזה. אין דבר כזה, אף אחד לא יודע איך עושים את זה. צהל פתח ממש, המציא תורת לחימה מיוחדת, חדשה, ומשפר ומשכלל את עצמו כל יום עוד ועוד, ולומדים מלקחים ומפיקים לקחים ומתקדמים. לכן צריך להבין, זה לא הוקוס פוקוס ונגמר הסיפור, זה מלחמות אחרות היום יש. זה לא מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור. אז לכן צריך להבין, מה שחשוב כרגע זה הנחישות שלנו כעם, להביא להכנעת החמאס המרצחים האלה, ולהחזיר את הילדים הביתה. זה הסיפור, ואנחנו צריכים להיות נחושים. עכשיו, אני רואה אנשים מפגינים, אין לי מושג על מה. אין לי מושג.
כן, כאילו יש כאן איזושהי עסקה מונחת על שולחן, ומישהו אומר, לא, לא רוצים להחזיר את החטופים.
מישהו לא רוצה להחזיר את החטופים, ומישהו לא רוצה לחסל את החמאס. אז לכן המסקנה שלי, שאני יוצא ממנה, דרך אגב, מסקנה שהיא כמעט, אני גם שומע אותם בקולה, מה שהם רוצים, זה לא זה ולא זה, הם רוצים בחירות. ולכן באופן ציני, ואני לא מכניס כאן משפחות החטופים, המשפחות, זה בסדר, אתה יודע, המשפחה...
כן, בואי, אותם אפשר לא לשפוט ולא לדון.
כן, חיים, הם נמצאים לא, מה שנקרא, בחוסר ודאות, שזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לבן אדם, בוודאי לגבי ילדיו והוריו ומשפחתו, ועליהם אני באמת, אני מקבל כל מה שהם אומרים, ואני מקבל אותם ומחבק אותם באהבה גדולה. אבל ברוך לחלוטין שעל הפלטפורמה הזאת יושב אנשים צינים, פוליטיים, אנשים שהם לדעתי אטומי לב, ולא אכפת להם להתעלל גם במשפחות עצמם, ובכלל בעם ישראל. כן, בקטע הרגשי, ולטלטל אותו כל רבע שעה. ומדברים על זה מבוקר עד לילה. לכן אני חושב שסוגיית החטופים צריכה להישאר במסגרות שתמיד היו. מסגרות חשאיות, בסופו של דבר אין בן אדם ואין מישהו בתוך המערכת, גם הצבאית וגם המערכת הביטחונית בכללותה וגם המערכת הפוליטית שלא רוצים ולא לא רוצים, לא עושים כל מאמץ להביא את הילדים הביתה. ואתמול כבר.
אתה יודע שאם יהיו בחירות בקרוב...
אבל את כולם.
השר אמסלם, אם יהיו בחירות בקרוב, זה לאו דווקא בגלל המלחמה או החטופים, זה מאוד יכול להיות בגלל התעקשותו של השר גלנט, לתת את המושכות ואת המפתחות לשר בני גנץ. הקואליציה לא הוקמה יחד איתו, הוא בא כי יש מלחמה, אז אי אפשר שבגלל ההגעה שלו לממשלה, בגלל מלחמה, הוא יהיה המפתח לפתור פה בעיות קואליציוניות מורכבות מאוד.
א', אני מסכים איתך. שתיים, גלנט הוא חבר אישי שלי. וכל דבר שיש לי לומר בעניין הזה, אני אומר לא את זה, בוודאי לא ברדיו. כן, אני גם לא חושב שזה תורם משהו כרגע. לכן אני באופן אישי אומר, המחנה הלאומי הוא מונה 64 אנשים, יש בעצם, אני רוצה להזכיר לכולם, דרך אגב לכולנו, 64 אנשים, היה הסכם קואליציוני לגבי כל דבר ודבר, ורק אחרי זה מונו שרי הליכוד. מי שלא התאים לו הסכם הקואליציוני, אף אחד לא בא בהגדר למישהו, אמר לו בוא תייסר. ולכן צריך לכבד. דרך אגב, וגם על זה, חלק מזה, גם הלכנו על הבחירות. לכן אני אומר, בסך הכל יש הסכם קואליציוני, צריך לכבד אותו, ושר בממשלה הוא לא עובד באופן עצמאי. אני לא מביע את עמדתי הפרטית, אני יכול להביע אותה, אבל בוודאי ובוודאי. אני מתנהל לפי המדיניות של הקואליציונית, שכולנו סיכמנו אותה, בקווי היסוד. לכן אני... זה המוטו, זה ככה כן. אמורה לעבוד ממשלה.
אבל הגענו למצב שתשמע, אי אפשר להתנהל, כי יש יועצת משפטית. אתה עובר נושא אחר נושא מאז פרישתו של השר לשעבר גדעון סער מהקואליציה. אתה עובר נושא אחר נושא שלא נתקע או מתפתח בעקבות החלטותיה. היא לא נבחרה על ידי הציבור. יש יועץ משפטי אחר, חילופי, שיכול לתת המלצות משפטיות אחרות. אני שואל איך קואליציה יכולה להתנהל ככה, עם כל הכבוד ל-64 מנדטים.
א', אתה צודק, דרך אגב, זה בוחר הנביא. אני אומר באופן בסיסי, יועץ משפטי, היועץ המשפטית הזו, וכנ"ל גם הסגן של הגיל לימון, הוא, דרך אגב, אני רואה אותו, כבן אדם הדומיננטי, הם בעצם תפקידם לחבל ולהפיל את הממשלה. הם עושים כל דבר כדי להפיל את הממשלה. דרך אגב, גם אם זה חוקי, לא חוקי, העמדות הפרטיות שלהם, הכל פה מתערבב. ותפקידם בכוח, דרך אגב, עד לפני שקמה הממשלה, רוב הציבור לא ידע איך קוראים לה. פתאום okay. התחילה, דרך אגב, גנץ ממנה בבחירות, ממש ביום, את הרמטכ"ל, תבין. היא לא פוצה פעם צפצפת. הם בעצם הביאו הסכם מדיני להחזרת שטחי מולדת, גם אם זה בים. לא פצתה פה. ועכשיו לכן, היא שלוחה של כל, אני רואה אותה, דרך אגב, אם אמרתי פעם, אם היה לה קצת כבוד עצמי, הייתה שם את המפתחות והולכת הביתה. היא לא ראויה לדעתי, ואמרתי את זה כבר בעבר, לא ברמה המקצועית, ודאי לא ברמה המוסרית והערכית. יועץ משפטי לממשלה צריך לייעץ לממשלה, ולעזור לממשלה לבצע את המדיניות שלה. בוודאי לא להיות סוס טרויאני בתוך הממשלה, זה מה שקורה. מכל מינוי שאתה רוצה, ועד כל החלטה שאתה מביא בממשלה, כל דבר, בסדר, אתה מתמודד עם מה שנקרא, כפי שאמרתי, סוס טרויאני שיושב בתוך הממשלה. לכן אני בעמדה, גם היום, גם בתוך המלחמה, לפטר אותם אחר בבוקר. להביא את זה להחלטת ממשלה, זה מה שביקשתי, שאלתי. אמרתי לראש הממשלה...
טכנית זה אפשרי? הממשלה צריכה להתכנס ולהחליט שהיא מפוטרת?
בוודאי, בוודאי, יש... יועץ משפטי לממשלה ממונה על ידי הממשלה, הוא אמור לייעץ לממשלה, בוודאי לא ללחם בממשלה. דרך אגב, יועץ משפטי לפי תמי והאמנתי, שלא בתפיסת העולם של הממשלה, האידיאולוגית וכו', לא יכול לתת לשירות, אז שישים את המפתחות, תגיד חבר'ה, זה לא מתאים לי, אני הולך הביתה. אבל אמרתי לך, לא מדובר בכבוד עצמי, זאת גברת ללא כבוד עצמי. ללא יכולת, אין לה לדעתי אינטגריטי מקצועי. כי גם לדעתי לא יש מקצוע במעלה הראשונה. גם הם יודעים את זה בשמאל. אבל הם משתמשים בה. לכן הם מעלילים אותה מבוקר עד לילה. עושים אותה כאילו עכשיו, אתה יודע, העומדת בשער.
שומרת הסף, כן.
אגב, זה גם מושג שהם נמצאו.
כן.
כן? אני לא יודע לזה סף מדובר, כן? ומול מי צריך לשמור.
אז אני רוצה לשאול אותך רגע בעומק של הדברים, ואני שואל דווקא אותך את השאלה הזו, כי אתה בא ממקום... אחר לגמרי, גם בנוף של הליכוד, בוא נודע על האמת. האם המאבק פה הוא מאבק בנתניהו בממשלה, או שהמאבק הוא בזהות היהודית של מדינת ישראל, ובגלל שהגורם שמגן על הזהות היהודית זה הממשלה, אז פוגעים בממשלה. אבל מאחורי הקלעים, האם זה הסיפור? כי אני עושה מכנה משותף בין סוגיית לימוד התורה, שקשור לחוק הגיוס ותקציבי הישיבות, וכל מיני חוקים ותקנות ודברים שקשורים רק לסעיף הזה שקשור לזהות יהודית. מה שיהודי בעייתי, מה שליברלי ופלורליסטי, אז זה מתקבל על הדעת. אולי זה הסיפור, זה הכל. בוא נודע על האמת.
תראה, תראה, אבי, זה, אתה הגשת לאבן המסד. זה לדעתי המלחמה האמיתית בתוך עם ישראל היום. האם אנחנו מדינה יהודית, או שאנחנו מדינה קוסמופוליטית, אנחנו מדינת כל אזרחיה, ואנחנו בעצם אולטרה-ליברלים לכאורה. ויש סקירה, דרך אגב, אנחנו קמנו כמדינה יהודית. אבא שלי לא בא לכאן בגלל שזו מדינה שקוראים לה ישראל. דרך אגב, ישראל זה יעקב אבינו, הם אפילו לא מבינים את השורש. אנחנו באנו לכאן בגלל שאנחנו יהודים. עכשיו אתה יכול, אתה יודע, אתה יכול לא לשמור את כל התורה, אתה יכול לנסוע בשבת, אתה יכול לאכול לא כשר, הכל
בסדר. זה בסדר, מדינה דמוקרטית, אבל גם יהודית.
נכון, אבל, יפה, אבל כל עוד אתה יודע שאנחנו יהודים. דרך אגב, אם אנחנו לא יהודים, במובן המסורתי של העניין, אז מה יש לנו לחפש פה? לא הבנתי.
המחבלים המרצחים באו לפה כי אנחנו יהודים.
אז מה המשמעות של המדינה? הרי המדינה, יש לה הצדקה רק אם היא מדינה של יהודים. עכשיו, אם אין משמעות לזה שאנחנו יהודים פה, אז מה הצדקה בכלל שתהיה מדינה? הרי אם אתה גוי, אם אתה לא יהודי, אז אתה גוי. אם אתה גוי, סל לאמריקה, מה הבעיה? למה אנחנו צריכים להריב פה עם הערבים? לכן זה תרתי דסתרי, הם כל הזמן סותרים את עצמם, וזה הסיפור. תראה את בית המשפט העליון, תראה חמץ, וכל סוגיה שקשורה למסורת, הם ישר מבטלים אותם, ממציאים חוקים, ממציאים הלכות, ממציאים חרטה וממציאים הכל, כדי לרמוס כל ערך יהודי, מהראשון לציון, אם אחר הם יעמידו אותו לדין, ואין להם, מה שנקרא, אין להם שום קו אדום. הם, אני והפסיעות, ואני קובע...
לכן אי אפשר להסתדר, חבר הכנסת אמסלם.
לכן אני מסביר, נכון?
אי אפשר להושיט יד, אין אמון, אי אפשר להסתדר, זה הסיפור.
ודאי, מה השאלה? אני טוען, אין מה להושיט יד, ואין למי להושיט יד, ולא צריך להושיט יד. אני אומר, מי שבעצם לא מבין את המשמעות של מדינה יהודית, דרך אגב, זה רוב הציבור. לכן תנו לנו, הרי אנחנו נבחרנו באופן דמוקרטי. הם אנשים, דרך אגב, לרוב בשמאל, או חלקים גדולים מהשמאל, בוודאי אלה שמנהיגים אותם היום, ומבולים את הכל. אלה אנשים אנטי-דמוקרטיים, אנשים אלימים, בריונים. אנשים שמחר יכולים לעשות דברים מטורפים, כדי להפיל אותנו מהשלטון. זה לא מעניין אותם בכלל. הדמוקרטיה והם זה מרחק, מזרח ממערב בכלל. מה להם על הדמוקרטיה? הם מעולם לא היו דמוקרטיים. הם בולשביקים בכל דבר ועניין. זה כמו המהפכה הרוסית. מה שלא הולך טוב, הולך בכוח. לכן אני אומר, בראשם זה בית המשפט העליון. אלה הדמורים שלהם. תגיד,
זה המצב, אנחנו בגלות, אין מה לעשות.
אנחנו נמצאים ברגע קריטי, בוודאי למדינת ישראל, ובוודאי לדמוקרטיה הישראלית, שהיום נמחקת לנגד עינינו, על ידי אנשים שקוראים לעצמם נאורים, כן, לכאורה נאורים, והם בעצם הורסים את הדמוקרטיה הישראלית, והורסים את העם, את מדינת ישראל, וזה תוך כדי מלחמה, תבין. אין להם בושה, אין להם חימה, אין להם קווים אדומים. מתי בכלל להתעורר ויכוח במדינת ישראל שלנו במלחמה? שהחיילים שלה היו בגבולות או נלחמים ונהרגים על בסיס יומי. מתי היה דבר כזה? מתי בכלל הוויכוח במדינת ישראל לגבי חטופים או חיילים שבועיים? מתי? הם מנסים ללבות את השנאה בין חלקי העם ו... מזלנו היום שחלק מהעם גם התפקח, חלקם היו איתם בתחילת הדרך והאמינו לבלופים ולשקרים שלהם, ואתה רואה היום את ההפגנות, דרך אגב, כסף עצום ממומן פה, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מיליונים על גבי מיליונים, לכו תבוא, איך כתבתי פעם, לכו תחלקו את זה לחיילים. מה אתם עושים עכשיו בשיטת קבוצות נגד ראש הממשלה, נגד הצבא, נגד כל העולם ואשתות?
השר דודי אמסלם, מילים היוצאות מן הלב נכנסות אל הלב, לצערנו זה המצב, הקדוש ברוך הוא איתנו, יעזור בקרוב, הנה חודש ניסן, חודש הגאולה.
אני מרגיש באמת עם ישראל נמצא בנקודה קריטית בקיומו, מאז קום המדינה ועד היום לא היה דבר כזה, ואנחנו באמת זקוקים לרחמי שמיים ולתפילות גדולות כדי שהקדוש ברוך הוא ירשיע אותנו מהמצב
שנקלענו אליו. תודה רבה על השיחה כאן.
חודש טוב ומבורך.
חודש טוב, בשורות טובות, תודה רבה.